Certo. בשיעור שעבר עסקנו בהרחבה בפרשת יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה, בקשתו של משה למנות מנהיג. עסקנו גם בסמיכות הפרשה הזו לפרשות הקודמות לה, ארוכה, המופיעה מיד אחריה, פרשת צו את בני ישראל ואמרת עליהם, פרשת התמים ופרשת המועדים. אמרנו בסופו של השיעור של הסמיכות הזאת נגיע בעזרת השם בשיעור הזה, ולכן אנחנו נתחיל באותה סמיכות שבה סיימנו, לפרשת המועדים שהייתה בשבוע שעבר בפרשת פנחס. נדמה לי שהסמיכות הזאת, שאולי תסביר בכלל באופן עקרוני את מיקומה של פרשת המועדים והקורבנות של המועדים בסוף ספר במדבר, במקום שבעצם זה לכאורה לא מתאים בכלל או שייך אלינו כאן, נדמה לי שהעיון בפרשה הזאת, הסוגיה הזאת, תוכל גם לשפוך אור, שיהיה בו קצת סיכום של שלושת השיעורים האחרונים בהם עסקנו בדור באי הארץ, במעבר מדור המדבר, מדור יוצאי מצרים ודור הבאים לארץ ישראל. בתוך הדברים האלה ננסה לראות גם את הדברים כפי שהם מתבטאים בפרשיות שלנו המחוברות יחד השבת, פרשיות מצות ומסעי. זה הפסוק שנמצא לפנינו בפרק כ"ח, הפסוקים הפותחים את פרשיית המועדים הארוכה ומסיימת את פרשת פנחס. וידבר השם אל משה לאמור, שב את בני ישראל ואמרת עליהם את קורבני לחמי לישי ריח מכוחי, תשמרו להקריב לי במועדו. זו הפרשה שאנחנו קוראים אותה תמיד בראש חודש בגלל המשכה, שבו אנחנו עוברים למוספי וקורבנות ראש חודש. שב את בני ישראל, רש"י, מה אמור למעלה? רש"י כדרכו בכל התורה, וכפי שהדגשנו הרבה פעמים בספר במדבר והזכרנו את הדברים עוד יותר במדבר, עוסק בסמיכויות. מה אמור למעלה? קוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה וכו'. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מצווני על בניי, צווה את בניי עליי. משל לבת מלך שהייתה נסתרת מן העולם, שהייתה מפקדת לבעלה על בניה וכו', כי דעיתה בספרי. ראינו הרבה פעמים שכאשר רש"י מסיים ציטוט, כותב וכולי ומפנה למקור, הוא מבקש מאיתנו בעצם שנפתח את המקור כדי להבין על מה מדובר. זו עוד צורה של סמיכות פרשיות מקובלת במדבר בין סיפור דברים היסטורי לפרשה של מצוות. כך הייתה בנויה פרשת שלח לך, כך הייתה בנויה פרשת קורח. סיפור היסטוריה של מרגלים מעפילים ומצוות, סיפור היסטוריה של עדת קורח וקבוצת מצוות. וגם פה אותו דבר, סיום הסיפור ההיסטורי של המפקד, הפקודים, חלוקת הנחלות, בנות צלופחד ומינוי המנהיג, ועכשיו מעבר לפרשה ארוכה מאוד של מצוות מרוכזת, פרשת המועדים. אם בפרשת שלח ובפרשת קורח ההקשר מובן מאליו, כי במה עוסקים המצוות? המצוות שעוסקים בהם בפרשת שלח קשורים מאוד לחטא המרגלים. חטא המרגלים עסק במאיסה בארץ חנדה, ומיד עוברים לפרשיות של חלה ונפחים. כל עדת קורח עסקה בחוסר ההכרה המציאותית או החוקית, דה פקטו או דה יורה, בכהונתו של אהרון, במנהיגותו של משה, ולמה עוברים? למצוות ששייכות לדיני הלוויים, לדיני הכהנים, להגדרות, למעשות. כאן השאלה מתעצמת שבעתיים. על פניו באמת אין קשר בין פרשת הפקודים, מינוי המנהיג, חלוקת הנחלות, לפרשת המועדים שמופיעה פה עכשיו באריכות. ועוד, כפי שכבר הזכרנו, פרשת המועדים כבר מופיעה בתורה הרבה לפני כן. הרמב"ן אגב, על השאלה האחרונה אומר, שטבעי שנעסוק בענייני הקורבנות בפרשת המועדים של דור באי הארץ, כי הם הולכים לבנות את המקדש. הם הולכים להיכנס לארץ ישראל. ויש עניין שכשהולכים להיכנס לארץ ישראל, נעסוק גם בקורבנות הבאים בימים המרכזיים של המקדש, הם הרגלים, שאז יש את מצוות הראייה וכולם מתכנסים. אבל חז"ל ראו פה הקשר הרבה יותר מהותי, ששייך שוב למפתן הכניסה לארץ ישראל. מדבר השם אל משה לאמור, צו את בני ישראל את קורבני לחמי, מקור מספר 3, הוא מקורם של דברי רש"י, שרש"י הפנה אליהם מהספרי. למה נאמר? למה נאמר? זו הגדרה הטובה ביותר לשאלה. זה לא רק למה זה נאמר כאן. למה זה נאמר? לפי שהוא אומר לאל הפסוקים הקודמים, יפקוד השם אלוקי הרוחות איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, לכן באה עכשיו פרשת צו את בני ישראל. מה? משל למה הדבר דומה? ונזכור, צו את בני ישראל לפני המועדים זה קודם כל קורבנות התמיד. קורבן התמיד שבא כל יום, בוקר ובין הארבעים. משל למה הדבר דומה? למלך שהייתה אשתו נפטרת מן העולם. בגרסה של רש"י זה בת מלך שהייתה נפטרת מן העולם. אבל נראה שזה אותו דבר מלך. הייתה מפקדתו על בניה. אמרה לו למלך, בבקשה ממך, היזהר לי בבניי. אמר לה, עד שאתה מפקדתיני על בניי, צריך להיות פה עד שאת מפקדתיני או פוקדת עליי לגבי בניי, פקדי בניי עליי, שלא ימרו בי ושלא ינהגו בי מנהג ביזיון. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מפקדיני על בניי, קוד בניי עליי, שלא ינהגו בי מנהג ביזיון, ושלא ימירו כבודי באלוהי הנכר. מה הוא אומר? כי אביאנו אל האדמה. עד שאתה מפקדיני על בניי, קוד בניי עליי. מדרש יפה מאוד, אבל מוזר מאוד מאוד. קודם כל, יוצרים פה איזו מין תגובה של ביקורת או מתח בין הקדוש ברוך הוא למשה, שעל פניה בפסוקים אין לה שום זכר. משה מבקש יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר. ראינו במדרש תנחומה בשבוע שעבר שהנוסח המדויק שם הוא אפילו, אם אתה ממנה בבקשה ממך, מנה עליהם מנהיג שיהיה סובל לרוחו של כל אחד. והנה פה פתאום רואה הקדוש ברוך הוא מקום לחבר את כל פרשת התמידים ואחר כך קורבנות המועדים וקורבנות הימים המיוחדים במועדים לפרשה הקודמת כאיזו מין התניה. אני אקיים את מה שאתה אמרת, אבל קודם כל פקוד בניי עליי. מה פירושו של המתח הזה? ובכלל, מה הקשר? עם ישראל לא ראוי, לא זכאי, למנהיג, איש על העדה, שיבוא לכל אחד ואחד לפי דעתו ולפי רוחו, בלי קשר לנושא של פרשת המועדים? והשאלה השלישית והאחרונה, אם העניין הוא שהקדוש ברוך הוא רוצה להגיד למשה, דאג לזה שבנה יקיימו את התורה, שזה יהיה כתוב בפסוק אחד וזהו. למה לחזור לפרשה שלמה, פרשת המועדים, ולכתוב בה עכשיו את ענייני הקורבנות? איך זה קשור דווקא לזה? איך זה קשור לקורבנות האלה של התמיד ולכל פרשת המועדים? נדמה לי לעניות דעתי, שכאן אנחנו נכנסים בעצם לרעיון גדול מאוד שחז"ל ביקשו ללמד אותנו, שמסכם באמת ורואה באמת את כל המכלול של המתח, החשש, של הרגעים לפני הכניסה לארץ. כבר ראינו בשבוע שעבר, משה מייחד את הבקשה שלו למנהיג מיוחד דווקא עם הכניסה לארץ. הכניסה לארץ כוללת הרבה מתחים שלא היו לפני כן. דיברנו על המתח שיהיה במלחמות הפנימיות שיהיו בארץ, ולכן צריך מישהו שיסבול לכל הרוחות. דיברנו על המתח שיהיה בזה שצריכים למצוא את האחדות הגדולה, גם בלי הפחד החיצוני מגלות, ממצב שבו אין לנו ארץ, ממצב שצריכים להישאר קשורים לקהילה כדי להיות מחוברים. דיברנו בפעמים הקודמות על מתחים אחרים שקיימים עם הכניסה לארץ. הקדוש ברוך הוא אומר פה למשה אמירה מאוד חשובה. אני חושש שעצם הכניסה לארץ ישראל תיצור מצב שבו עם ישראל ירשה לעצמו להתרחק מדברים שכבר היו ברורים לנו לחלוטין לפני כן. אני חוזר לפרשת המועדים ופותח את הכל בפרשת התמידים, היא עבודת השם היומיומית הקבועה. תמיד של שחר, תמיד של בין הארבעים, אלו אותן שלוש תפילות שאנחנו מתפללים כנגד התמיד של שחר והתמיד של בין הארבעים, והאיברים והפדרים הקריבים במשך הלילה מאותו תמיד של בין הארבעים, ומהם הקשר הקבוע של מצוות הראייה שבה השם יראה והשם ייראה, המתרחשת בקורבנות המועדים על פני כל לוח השנה, מראשי החודשים והשבתות והמועדים. החיבור הזה צריך חיזוק מחודש עם הכניסה לארץ. הקישור הזה ביני לבין בניי מחייב הבחנה חדשה, ורק על בסיס ההבחנה הזאת, ורק על בסיס ההבחנה הזאת, אני אוכל לדאוג לאותה בקשה שאתה ביקשת, יפקוד השם אלוקי הרוחות. כדי להבין את הדברים, אני מבקש לראות את פתיחתו של הנציב בספר במדבר, פתיחתו לפירושו העמק דבר, שבשנה שעברה ראינו חלק קטן ממנה בהקשר אחר. ובפתיחה שלו הוא בעצם נותן סיכום שמתאים גם לשבוע שבו אנחנו מסיימים את ספר במדבר, למגמה של הספר כולו, ובעיקר לרגעים שבהם אנחנו נמצאים עכשיו, רגעי הכניסה לארץ ישראל. זו לשון הנציב בהקדמה. זה הספר, מקור ארבע לפנינו. זה הספר נקרא בפי התנא רבי חנינא בן גמליאל במסכת סוטה, חומש הפקודים, או חומש הפקודים. וכן כתב בעל הלכות גדולות, ובעצם מה שמטריד את הנציב, רבי נפתלי צבי יהודה ברלין מוולוז'ין, הוא דבר פשוט אחד. כשחז"ל קראו לספר בתורה בשם, הם ביקשו לומר בשם שלו את הרעיון המרכזי שהם ראו בספר. כך הם קראו לספר בראשית ספר הישר. באריכות עסקנו פעם במשמעות של ספר בראשית כספר הישר. כך הם קראו במקום מסוים, בעל הלכות גדולות למשל, לספר שמות, ספר הגלות והגאולה. לספר ויקרא, תורת כהנים. לספר דברים, משנה תורה. כל ארבעת הסימות האלו מייצגים באמת את מהותו של הספר. זהו הספר שניכנס אליו מן השבוע הבא, שבו הועיל משה ביאר את התורה הזאת עמו. הוא משנה תורה, וכך נכון לגבי שלושת החומשים הראשונים. זה נכון שספר במדבר פותח במפקד של בני ישראל, ולקראת סופו יש עוד פעם מפקד של בני ישראל בפרשת פנחס. אז מה? אלה הפרשיות המהוות את עיקרו של ספר במדבר? איפה פרשת המרגלים? ואיפה עדת קורח? ואיפה ויהי בנסוע הארון? ואיפה עמוד הענן ועמוד האש? איפה כל המהלך של 40 שנות מדבר? עניינו הוא החלק הפרוצדורלי? הטכני? שהקדוש ברוך הוא פקד אותנו פעמיים? שונה לחלוטין מהשמות האחרים של כל חמישה חומשי תורה. ובזה בוחר הנציב לעסוק בהקדמה, ואנחנו בסיום. ונרשם בדעת רבותינו, נראה את הדברים בפנים, עניין שני הפיקודים שבזה הספר. ראשית אומר הנציב שביקשו לקרוא לזה חומש הפיקודים, הם לא קראו לזה חומש המפקד, כי לא המפקד הוא העניין, אלא ההבדל או העיקרון שיצר את הצורך בשתי פקידות, בשני מפקדים. במפקד א' של פרשת במדבר ובמפקד ב' של פרשת פנחס. וכנראה כשנבין את זה, נבין את הציר שהוא הציר המרכזי של ספר במדבר. ונרשם בדעת רבותינו עניין שני הפיקודים שבזה הספר יותר משערי דברים שמיוחדים בזה הספר, כמו המרגלים וברכות בלעם ועוד הרבה. משום בעיקר זה הספר הוא דברים פשוטים ומסכמים כל כך יפה במילים פשוטות בהקדמת הדברים. עיקר זה הספר הוא המחליף ומשנה הליכות עם השם בחיי העולם מאז שהגיעו לארץ ישראל. מן הדרך שהלכו במדבר. כל עניינו של הספר הזה, או עיקר עניינו של הספר הזה, ולהראות את המעבר מהדרך שבה התנהגו במדבר, אל הדרך שבה יתנהגו עם הכניסה לארץ ישראל. זה אגב ייתן משמעות רבה מאוד לדור שהוא ערב המעבר, ערב הכניסה. שבמדבר היו מתנהגים, וכאן הוא משתמש במושג קבלי שאנחנו כמובן לא ניכנס אליו, אין לנו בו יד, אלא מפשוט שבמדבר היו מתנהגים במידת תפארת שהלך לימין משה. מי הלך לימין משה? מידת התפארת. שהוא לגמרי למעלה מהליכות הטבע. כיוון שאיננו מבינים בדיוק את המושג, נראה את המקבילה, את האנטיתזה, את הצד השני. ובארץ ישראל הלכו בדרך הטבע. לא במידת התפארת, בסתרי השגחת מלכות שמיים ברוך הוא. כולה חשובה מאוד. בלי להבין מה זה תפארת, אני מבין עכשיו דבר פשוט. תפארת פירושו כמו פארות העת, כמו פארך חבוש עליך. הפאר הוא מגבעות הפאר שלובש הכהן. הפאר הוא מה שבו מתפארים, שאיתו מתגלים הדברים כלפי חוץ. בארץ ישראל הולכים בדרך הטבע, בסתרי השגחת השמיים, ובמדבר הולכים בדרך התפארת, שהוא לגמרי למעלה מהליכות הטבע. הגענו בזה הרבה פעמים. במדבר יורד המן מהשמיים, והצלב מצוי, והבאר עולה. אבל בארץ ישראל מוציאים את הלחם מן הארץ ומפרישים ממנו את החלה, ומנסחים את המים מלמטה, וכל ההליכות הן הליכות בדרך הטבע. וזה לא מתחיל עם הכניסה לארץ ישראל. זה מתחיל בתקופה שלפני, היא תקופת הפרשיות, שלהם הקדשנו את השיעורים האחרונים של הכניסה לארץ. וזה השינוי, אני ממשיך בנתיב, התחיל עודם במדבר בשנת ה-40, כמו שביארנו בפרשת חוקת. על פי זה השינוי נעשו מלחמות ישראל עם הכנעני ועם סיחון בדרך הטבע. וגם המטה לא היה עוד ביד משה תמיד, אלא לעת הצורך לפי ההכרח, כמו שביארנו שם. ולא ניכנס לפרטים, שיראה את הדברים שם בחוקת הם מדויקים מאוד. לאט לאט משה משתחרר מהמטה, מאותו מטה ניסי פלאי, שאיתו הוא הופיע אל עם ישראל בתחילת הדרך בספר שמות. כשישאלו אותך מי אתה, כשיבקשו ממך אות, יש לך את המטה. ולאט לאט צריכים להשתחרר מהמטה. לאט לאט לא יהפכו נכסים למטות ומטות לנכסים. לאט לאט נכנסים אל המציאות הטבעית. וההשגחה הגלויה, מידת התפארת שהלכה לימין משה, עמוד האש המוביל ועמוד הענן, הולכים ומפנים את מקומם לסתרי השגחת השמיים. לארץ, לריבונות, לכיבוש, למלחמה, לחלוקת נחלות, לפעילות ארצית. וזה השינוי, אני חוזר, התחיל עודם במדבר בשנת ה-40, על פי זה השינוי נעשו מלחמות ישראל עם הכנעני ועם סיחון בדרך הטבע. פתאום אנחנו פוגשים את משה, זה משה שצועק את האחריי שלו, משה שמנהיג את ישראל במלחמה מול סיחון, כל כך שונה ממשה שהנהיג את ישראל במלחמה עם עמלק בדור הקודם, שם הוא ישב על הגבעה, זוכרים כולנו, וידיו היו כבדים ויורדים ועולים, וכאשר ירים את ידיו גובר ישראל, וכאשר יניח גובר עמלק. משה הזה מתגלה 40 שנה אחר כך, כמשה שמוביל את המלחמה הטבעית מול סיחון. המלחמה שהופכת להיות מושג בהיסטוריה צבאית, על כן יאמרו המושלים בואו חשבון. תיבנה ותיכונן עיר סיחון. משה שהנהיג את המלחמה האל-טבעית, בשנה ה-40 במדבר מנהיג את המלחמה שהופכת להיות אב טיפוס, מודל למלחמות טבעיות. ועל זה השינוי המצוין בזה הספר, אמרו חז"ל בבראשית רבה, פרק ג', ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, זה ספר במדבר, שהוא מבדיל בין יוצאי מצרים ובין באי הארץ. ולראות את המדרש הזה הבאתי את כולו במקור 5, שם כתוב, נחזור מיד להקדמת הנתיב, נראה במהירות, אמר רבי שמעון, 5 פעמים כתיב כאן אורה, המדובר הוא בפרק הראשון בויהי אור. 5 פעמים כתוב אור בפרשה, כנגד 5 חומשי תורה. ויאמר אלוהים יהי אור כנגד ספר בראשית. שעניינו, מדרש נהדר שגם הוא מנסה לסכם את הספרים. מה שאנחנו מנסים לעשות עכשיו בפרשה האחרונה המסכמת את הספר. שבו נתעסק הקדוש ברוך הוא וברא את עולמו. יהי אור, הפעם הראשונה זה ויאמר אלוקים, יהי אור כנגד ספר ואי לשמות, שבו יצאו ישראל מאפילה לאורה. זה באמת המושג של גלות וגאולה, יצאו מאפילה לאורה. וירא אלוהים את האור כי טוב, טוב פירושו לתת משמעות לאורה הזאת. אז יצאו מאפילה לאורה, נו אז מה עושים עם זה? איך שאל משה, ריבונו של עולם, אני אוציא אותם ממצרים, אז מה יקרה? ואז מה הוא ענה לו? על ההר הזה תעבדון את האלוקים. זה מה שיקרה בהוציאך את העם ממצרים. והנה חז"ל ממשיכים. וירא אלוהים את האור כי טוב, כנגד ספר ויקרא, שהוא מלא הלכות רבות. האדם, כמו העולם, כמו הגאולה, מחפש את משמעות. והנה המשמעות מופיע. ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, כנגד ספר במדבר, שהוא מבדיל בין יוצאי מצרים לבאי הארץ. את דברים לא הבאתי, הוא שיעור שלם בפני עצמו. ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, כנגד דור המדבר, נשים לב, זה דבר פלאי. עד עכשיו הבדלנו בין אפלה לאורה. מצאנו את האלוקים שקורא לאור כי טוב, ונתנו את המשמעות של ויקרא. דור יוצאי מצרים הוא אור, ודור באי הארץ הוא חושך. מה המשמעות של המשפט הזה? ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, בין יוצאי מצרים לבאי הארץ. אם אותנו היינו שואלים, אולי היינו אגב עובדים הפוך. דור יוצאי מצרים הוא הדור של חטא המרגלים. הוא הדור שעליו נגזר, נכון? במדבר הזה יפלו פגריכם ושם ימותו. דור באי הארץ הוא דווקא הדור שזוכה להמשיך את המסלול. מה החלוקה הזו? אבל בלי להיכנס, אומר הנציב, אתה רואה שחז"ל ראו את מהותו של הספר גם כשהם לא קראו לחומש הפקודים, בהבחנה בין דור יוצאי מצרים לדור באי הארץ. ולזה הם גם התכוונו בשני הפקודים של תחילת הספר וסופו. הפקודים נגיע עוד מעט. אבל הנציב עצמו, נחזור להקדמתו, מסביר במה הוא רואה את יוצאי מצרים ובאי הארץ כאור וחושך. הנה בהשמטה מופיעה פה בהמשך הדברים. ובהליכות יוצאי מצרים, למה זה נקרא ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך? ובהליכות יוצאי מצרים היה אור השגחת השם מופיע לאין כל. זאת הייתה מידת התפארת שהלך לימין משה, שהוא כבוד השם ותכלית הבריאה. הכל נגלה, הכל פערות ברורים, גלויים. מה שאין כן בהליכות באי הארץ, הייתה השגחה מחוסה, ורק המבית בעין יפה היה מרגיש בה, כמו ההולך בחשקת הלילה. או רק לפרקים היה נרגש ההשגחה לאין כל. נרגש, זאת אומרת, מורגש, בהיר, ההשגחה לאין כל. לפרקים, כמו אור הברק, המאיר לפרקים רחוקים, המאיר את חזקת הלילה. פלאי פלאות, מהו דור יוצאי מצרים, למה הוא דור האור? לא בגללו עכשיו, החלוקה היא לא הדור עצמו. דור יוצאי מצרים זכה לגילוי הקדוש ברוך הוא בבחינה של אור. דור באי הארץ זכה לגילוי הקדוש ברוך הוא בבחינה של חושך. צריך להכיר את המושג. הקדוש ברוך הוא מתגלה לנו באור, והוא גם מתגלה לנו בחושך. הוא מתגלה לנו במה שנקרא מידת התפארת, שהכל למעלה מן הטבע, ברור לחלוטין. צריך להיות אופוזיציה מאוד מאוד קיצונית כדי להיות מקושש עצים ביום השבת. צריך להיות מיעוט תפל ובטל לחלוטין, כי כולם רואים את המן, וכולם רואים שהמן הזה נותן את לחם המשנה ביום השישי. איך מסביר המהר"ל מפראג, ובעצם זה כבר בעקבות חז"ל, מה פירוש שקפה עליהם הר כגיגית? את אותו הסבר חשוב וידוע. לא שהקדוש ברוך הוא קפה, הוא לא קפה כלום. מי שהיה רוצה היה יכול לצאת מן ההר. אבל זה מין מצב כל כך ברור, שהאור כל כך חזק, שאף אחד לא יעיז לצאת, כי השכנוע הוא כל כך עמוק. כולם רואים, הכל ברור. יש פעמים שכשאתה רוצה להפנים משהו אצל תלמיד, אתה צריך לא לשכנע אותו באור אדיר, אלא לתת לו להסתבך בחושך, ולהפנים את זה לבד. לפעמים אתה אומר, זה כל כך חזק, תן לי לעכל את זה. מה אתה מבקש כשאתה מבקש לעכל? הרי זה חזק מספיק. נו, אז גמרנו. עכשיו אני צריך להכניס את זה אל הטבע, אל הרמה שלי, ולראות את זה. אנחנו עוד מעט נראה שמה שעובר עם ישראל מדור המדבר לארץ ישראל, מיניאטורה או מקסיטורה, אם יש דבר כזה, של מה שעבר עם ישראל בהר סיני, במעבר מהרצון לקבל את התורה בבחינה הגדולה הגדולה של כל העם, רואים את הקולות, למצב העובדתי של וירא העם, וינועו, ויעמדו מרחוק. ומשה רק הוא ניגש אל הר. אנחנו נראה את זה עוד רגע. עיקר ההפרש הזה ממשיך הנציב. אנחנו הרי טוענים שגם המדרש שבו פתחנו את השיעור היום הוא היסוד של זה, עוד מעט נגיע. עיקר ההפרש הזה היה ניכר בשני הפיקודים שהיו שני עניינים שווים בחומר המעשה, אבל נשתנו לחלוטין בצורת המעשה לפי הליכות ישראל. זה אותו מתקן, אבל כל הצורה שבה הוא נעשה שונה לחלוטין. השוני הזה הוא חזה למקד את עיקרו של השם. תכונה כל כך עמוקה. השוני נראה קטן. משום הכי, משום כך. בפעם הראשונה היה על פי סדר הדגלים מארבעה רוחות. ככה פקדו אותם. דגלים, דגלים. דגל מחנה יהודה, דגל מחנה אפרים. כמרכבה לשכינה. בואו נזכור אותם. ארבעה רוחות, ארבעה רוחות, ובאמצע לוי, ובתוך הלוויים עוד קדושה ועוד קדושה עד נושאי הארון באמצע במרכז. והיה אפרים ראש הדגל וקודם למנשה. וכך הוא נוגע בכמה הבדלים שמקוצר הזמן לא ניכנס אליהם בכלל. משום הכי רשום זה העניין מאוד. רשום הכוונה בדיבורו של הנציב הוא, יש לו רושם כביר כל כך, שהוא זה שנותן לספר את כל המשמעות. אשר ראו חז"ל לקרוא שם להספר חומש הפקודים. והנראה בעל פי זה הכוונה, אמרו חז"ל, הוא איזה סיכום של ספר, על הפסוק ויהי בנשוא הארון, שהוא ספר בפני עצמו. אנחנו כולנו זוכרים שיש 10 פרקים ראשונים בספר במדבר, בסופם ישנם שני פסוקים עם נונים, סימניות, נונים הפוכים, אותיות הפוכות של נון, שם באמצע יש את ויהי בנשוא הארון ויאמר משה ובנוכו יאמר שובה השם רבבות אלפי ישראל, ומיד אחר כך מתחיל הספר השני, ויהי העם כמתאוננים. 10 הפרקים הראשונים זה העם בגדלותו, זה העם במצב הגדול של דגל מחנה יהודה, דגל מחנה אפרים, דגלים מארבע רוחות כמו השמיים. וכל אחד יודע, איש לבית אבותיו, איש על מחנהו ואיש על דגלו. כל אחד יודע מאין הוא בא, והוא גם יודע לאן הוא הולך. יש עמוד שמוביל אותו, ויש שורש שממנו הוא יונה. וכל אחד יודע מהו המרכז שסביבו הכל נע. וכל הזמן פתח אוהל מועד מהלך איתם. 40 שנה עומדים להסתיים. מריה מתה ואיתה הסתלק הבאר. אהרון מת ואיתו הסתלקו ענני הכבוד. משה כבר אחרי הגזירה שלא להיכנס לארץ. הנה עוברים לפקודה השנייה. לא עוד 4 רוחות, לא עוד מציאות כזאת שנקראת תפארת. זה מה שקורה מי ויהי במצוא הבעלה. אז אומר הנציב ללמדנו, באשר כי התחלת השינוי היה מן ויהי העם כמתאוננים. כאן מגיע החצי של הדבר. ניסיון כל כך עמוק להסביר את השאלה שבעצם אולי לא הגדרנו הפעם, אבל היא חורזת כל הספר. זה דור עם כפילות, עם פיצול אישיות כזה, אם מותר להשתמש כך לצורך ההבנה. זה דור דעה. לא מצאו חז"ל דרך לקרוא לו חוץ מדור דעה. זה דור שרואה מה שאף דור לא ראה. ומאידך לאיזן דרגות הוא נופל. איך קורא לו משה רבינו? כשהוא ישחזר את הכל בתחילת הפרשה הבאה, בספר הקרוב, בספר דברים. שלא ייכנסו אל הארץ הטובה מי? הדור הרע הזה. זה דור דעה, וזה הדור הרע. איך הכפילות הזאת מסתדר? איך עשרת הפרקים הראשונים מסתדרים עם ויהי העם כמתונים? אנחנו מבינים כל כך יפה את המבנה. היה צריך להפריד. חז"ל קוראים לויהי בנסוע לשני הפסוקים האלה ספר בפני עצמו. זה מה שבאו הנונים לעשות. ספר בפני עצמו. וכך יש שני ספרים. אבל הרי שני הספרים מתארים את אותו דור. והנה הניתוח העמוק של הנציב, איך זה קורה. ללמדנו, שמו את ויהי בנסוע שם ללמדנו, באשר כי התחלת השינוי היה מן ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם, כולנו זוכרים, ואז באספסוף אשר בקרבו יתאבו תאווה וכו'. למה? כי בשביל שיתנהגו במידת התפארת, נאנסו מיד אחר שחטאו. כי היה צלע השגחה על יד ימינם. ודבר זה היה קשה עליהם לסבול. עד שזה עצמו גרה להם לשילוח מרגלים, כאשר יבואר ריש פרשת שלח לך. זה דבר אדיר, אני חייב להסביר אותו קצת. מידת התפארת הזאת היא דבר נהדר. אתה כל הזמן רואה את הקודש ברוך הוא. אבל אז אתה גם צריך לדעת שכל הזמן אתה רואה את הקודש ברוך הוא פירושו שההשגחה גלויה. אז זה לשני הכיוונים. הם חוטאים ומיד הם נענשים. הם רואים את המן יורד. הם רואים את הבאר עולה. וכשהם חוטאים הם כל כך קרובים לשמיים שהכל נדון בצורה אלוקית. צריך להבין שכשההשגחה נפטרת, אז יש לכל דבר כאילו פלוס ומינוס. כשההשגחה נפטרת, אז גם העונש נפטר. כשהיינו ילדים היינו תמיד מבררים מה יקרה אם אני אגע בדבר שאסור לאצבע שלי. אם אני אגע בכפתור של החשמל, אז מה יקרה לאצבע? השאיפה הילדותית הזאת היא לא מטופשת. היא נובעת מטענה נכונה, ילדותית, אבל קיימת אצל כולנו כל הזמן. אם הקודש ברוך הוא באמת משגיח, אז הוא צריך להניש, אז הוא צריך לראות את העונש. במדבר באמת ראו הכל, אז גם את העונש לא. אבל אז הם מגיעים למצב שהם לא מסוגלים לעמוד בו. איך פונה העם אל משה בהר סיני, שמקודם ביקשתי להשוות אותו לכאן? וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר השן, בהקשר אחר לגמרי, הזכרנו את חלקו של הפסוק הזה בשבוע שעבר. וכל העם רואים את הקולות, והם נמצאים במצב רוחני כל כך גבוה, וירא העם וינו ויעמדו מרחוק, ומה הם אומרים? ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים, ונמות. יש מצב רוחני שאדם לא יכול לעמוד בו יותר. דור יוצאי מצרים הוא דור האור, אבל האור הוא חזק מדי, הוא מסנבר ריבונו של עולם, אנחנו לא עומדים בו. ואז מה הם עושים? הנציב בפרשת שלח לך מסביר כל כך יפה. ואז הם מבקשים מרגלים. אומר הנציב, אם נפתח בפרשה הבאה ונראה את בקשת המרגלים של העם, משה רבינו שמח איתה מאוד. ויטב הדבר בעיניי. בפקשת המרגלים של העם, כפי שהיא מופיעה בפרק א' בדברים בשחזור, הם לא ביקשו את מה שהופיע אצלנו בספר במדבר. הם לא ביקשו לדעת השמינה היא אם רזה על הארץ, והם לא ביקשו לדעת על העם החזק הוא ערפה. הם ביקשו רק לדעת דבר אחד, מה הדרך ומה הערים. אנחנו רוצים לדעת את הדרך אשר נלך שם. את הערים אשר נבוא עליהם. הם באים אל משה, אומר הנציב, ואומרים לו משה רבינו, אנחנו מבקשים כבר לעבור לשלב הטבעי. אנחנו רוצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אבל רוצים ריאליסטיקה. רוצים ניסים ריאליים, כמו שתמיד יש בארץ ישראל. נהגו מנהיגים חכמים אצלנו במדינה להגיד שהדבר הכי ריאלי כאן הוא נס. אבל צריך קודם כל טבע. אנחנו נתכונן למלחמה, כמו ביריחו. ואז הקדוש ברוך הוא כבר יעשה את הנס ויפיל את החומה. אנחנו נשלח מודיעין ליריחו. אנחנו לא נעמוד על הגבעה ונראה את המלך נופל. זה טוב, אבל אנחנו לא יכולים לעמוד בזה. זאת הטענה של העם. לכן הם מבקשים לשלוח מרגלים. מכל הספר חרוז. החטא שלהם הוא לא שהם ביקשו לשלוח מרגלים. החטא שלהם, אומר הנציב, הוא שכשהמרגלים חוזרים והם אומרים הכל טוב ויפה, אבל יש בעיות דמוגרפיות. אסטרטגית זה לא מסתדר. המפות הצבאיות אומרות שיש שם נפילים בני ענק. במקום להחליט שהאמונה שלנו גוברת על הטענה הריאליסטית, שם פתאום נפלנו. איך אמר להם משה? ובדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוהיכם. עסקנו בניתוח של זה קצת בפרשת שלח לך. העם עצמו ביקש, ריבונו של עולם, אנחנו מבקשים לעבור למדרגה הבאה. אנחנו לא יכולים לעמוד כל הזמן במדרגה הגבוהה הזו, שההשגחה היא כל כך גלויה וממילא כל כך מיידית. שאני נוגע באור כמו הילד הקטן ורוצה לראות מה קורה לאצבע. אנחנו חייבים לרדת. השאיפה הזו תמיד קיימת. זו היא לדעתי השאיפה העמוקה הפסיכולוגית של הילדים שבנו, לא רק שבינינו. אנחנו מבקשים עדיין לראות לפעמים את התפילה מתממשת מיד. את האונס חלילה מתממש. התפללנו. למה זה לא התממש בשעה הנכונה? דור המדבר זכה לראות את זה. בואו נחשוב על דור שבאים נציגים שלו לשאול שאלה בהלכה את משה רבינו. הוא אומר להם, תמתינו, אני צריך רגע לפינה ללכת. הוא שואל את הקודש ברוך הוא, ובא לתת תשובה. זה כל כך נחמד, זה כל כך בהיר. לא באים לשאול שאלה בראשית, שאלה בדינים, בהלכה, פסח שני. היינו בדרך רחוקה, אנחנו תמאים. משה רבינו אומר, רק שנייה, ועוזב את בית המדרש, שם הוא למד בחברותה עם אהרון, מתאר רש"י כל כך יפה בפרשה, ושואל את הקודש ברוך הוא, והעם מקבל את התשובה. התשובות מיידיות, הדברים ברורים, ההשגחה ברורה, העונש ברור, השכר ברור. צריך להבין, הכניסה לארץ היא לא רק רמה פחות או רמה יותר. היא עבודת השם הרבה יותר מבוגרת, הרבה יותר מסובכת. השלה הקדוש אגב מסביר שזו הייתה מגמתם האמיתית של המרגלים, זה פירוש מרתק. אומר השלה, עשרת המרגלים היו עשרת נשיאי ישראל, עשרת נשיאים, עשרת אנשים בשבטים, גדולי הדור. מה קרה שם? עשרת הנשיאים לא רצו לצאת מהבחינה של המדבר לארץ ישראל. הם הלכו כי רצו מרגלים. ואז הם חזרו ואמרו לעם, בעצם רבותיי, לא יהיה לנו שם את מה שיש לנו כאן. החשק הזה לצאת מההשגחה הגלויה מדי, המאירה מדי, מהאור המסנבר הזה מדי, הוא חשק מובן. אבל אנחנו נפסיד שם. שם יהיו נפילים ובני ענק, שם יש ארץ אוכלת יושביה, שם אין מן ואין צלב ואין באר ואין ענני כבוד. תזכור, המרגלים מדברים בשנה הראשונה השנייה במדבר, כשהכל קיים. 40 שנה לפני שמשה ואהרון ומרים נעלמים. מסיים הנציב, ודבר זה היה קשה עליהם לסבול עד שגרם לשלוח מרגלים כאשר יבואה ריש פרשת שלה. וזה נשתלשל והלך עד שהגיע לזה השינוי. פרשת המרגלים והריאליסטיקה המוגזמת והצרכים הדמוגרפיים שגוברים על האמונה הפשוטה מובילה לאט לאט לשינוי המוכרח שעם ישראל צריך להיכנס לארץ, לא בבחינה של משה, לא בבחינה של מעל הטבע, לא בבחינה של פני חמה, אלא בבחינה של יהושע, של המוביל, של המנהיג, של מנחיל העם. פרשת ויהי בנשואה היא המחלקת בין שני אופני הליכות ישראל, עד שכל חלק אחד מן הספר הוא ספר בפני עצמו. הוא ספר בפני עצמו כי זה עוסק באור ובחושך, בהשגחה הגלויה, בתפארת ובהשגחה הטבעית. זה שתי מציאויות כל כך שונות, זה לא יכול להיכנס לספר אחד. כמו זה ההילוך הוא ספר בפני עצמו. גם הויהי בנשואה הוא ספר בפני עצמו. עד כאן דברי הנציב החשובים האלה בהקדמה. בואו נחזור לדברים שבהם פתחנו. מה טוען הקדוש ברוך הוא למשה? אתה מבקש מנהיג על העדה. אתה צודק. ואני רוצה להגיד לך את היסוד שאיתו בכלל אפשר יהיה להנהיג את העדה. אתה רוצה מנהיג שיסבול לכל אחד ואחד לפי דעתו. אני אגיד לך ממה אני חושש בכניסה לארץ ישראל. כל עוד אתה הנהגת במציאות שבה הדברים היו גלויים וברורים, הספיקה פרשת המועדים שניתנה מזמן מזמן בתחילת דור המדבר. עכשיו עבודת השם צריכה להיות עם דבר חדש. מצוות הראייה שתהיה בשלוש הרגלים, מצוות הקרבת התמיד שתהיה יום יום, תהפוך להיות הרבה יותר קשה. עד שאתה מפקדני על בניי, קוד בניי עליי שלא ימרו את כבודי ולא ינהגו בי מנהג ביזיון. הם ראו אותי ברור לחלוטין במדבר, אבל עכשיו הם יכולים להמיר אותי באלוהי נחר. הוא שנאמר, כך המדרש שקראנו, כי אביאנו אל האדמה. זה לא סתם פסוק. אביאנו אל האדמה זה גם אני מחזיר אותו אל האדמה, אל האדמתיות, אל הקרקעיות. אני נסתר יותר. הוא פחות קשור אל השם. עכשיו אני זקוק לפרשה מיוחדת. ודאי צודק הרמב"ן שאת פרשת המועדים מביאים בגלל הקורבנות, והקורבנות שייכים ערב הכניסה לארץ יותר מאשר לפני 40 שנה. אבל הרי השאלה הנכונה היא השאלה ששואלים עליו כל הפרשנים. למה כופלים הכל? אפשר היה לכתוב שם גם את הקורבנות או כאן את הכל. אם נכונים דברינו, אלה הדברים. פרשת המועדים של תחילת דור המדבר, של דור יוצאי מצרים, היא פרשת מועדים ותמידים אחרת משל דור ביהר. זה סוג אחר של עבודת השם. זה ספר אחר. זה ספר בפני עצמו. אלה הסיכונים שמשה רבינו רואה בשנה ה-40. ובסיכונים האלה הוא מתמקד גם בכמה נקודות בפרשה שלנו. נגענו בסמיכות ובסיכום הספר, כפי שהוא בא לידי ביטוי, גם בסמיכות של פרשת פנחס. הזמן קצר, ובתוך הפרשה שלנו הדבר הזה ממשיך להופיע. אני רק אזכיר בשני מקומות שלא ניכנס אליהם באריכות. שני מקומות שבהם זה כל כך בולט. שני מקומות שעליהם שאלו הפרשנים והיו פרשנים שהרחיקו נדוד והרחיקו לכת, ואפילו אמרו יש פה כבר חס וחלילה כביכול חולשה של משה. זו השנה ה-40 ומשה רבינו כבר מתכעס מהר. זה קרה לו במי מריבה לשיטה של שמעונה המורים, והנה זה קורה לו עוד פעמיים בפרשות שלנו, בפרשת מטות. איפה זה קורה לו? הפעם הראשונה מקדו תמיד, כותב על זה באריכות האברבנל, את הפרשה הראשונה מקדו תמיד בפרק למד א', פסוקים י' ג' ואילך. שם חוזרים פקודי החיל במלחמה שמנוהלת על ידי פנחס, מלחמת נקמת השם במדיינים. זוהי נקמת השם במדיינים ובבנות מואב ובבנות מדיין על מה שעשה בלעם בסוף הפרשה של בלק ובתחילת פנחס. והם מגיעים וייצאו משה ואלעזר הכהן לכל נשיאי העדה לקראתם אל מחוץ למחנה. ופתאום בלי הקדמה ויקצוף משה על פקודי החיל. והפרשנים מיד שואלים, אם נעבור על הפסוקים, לא נעבור עכשיו מקוצר הזמן, לא נתת להם הוראות אחרות, אמרת להם את מה שהם עשו צריכים לעשות, על מה הקצף? והנה הקצף. ויקצוף משה על פקודי החיל, שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה, כאן קובע ראשי את הקביעה הנכונה תמיד, נכונה בכלל, שהסירחון תלוי בגדולים, תלה סירחון הדור בגדולים, הוא קוצף על פקודי החיל, לא על האחרים. ויאמר עליהם משה, החייתם כל נקבה? רבי עובדיה ספורנו מסביר מיד, החייתם כל נקבה שהכרתם מבנות מואב שזנו. לא כל נקבה. החייתם כל נקבה שהכרתם מבנות מואב שזנו והביאו את התקלה אלינו? הם הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל בהשם על דבר פאור, ותהי המגעיפה בעדת השם. ושאלו כאן הפרשנים מיד, על מה הכסף הגדול? התשובה היא כל כך ברורה. עם ישראל יצא למלחמה טבעית. במלחמה טבעית אפשר לשכוח הרבה יותר בקלות את המגמה. על מה הייתה המלחמה? מהי המגמה הערכית שהמלחמה הזו סובבת סביבה? אם לא המגמה עצמה, אז אין שום צידוק, לא רק למלחמה. גם אין צידוק לכניסה שלנו לארץ ישראל. ארץ ישראל, אם נשכח את המגמה המוסרית שבגינה אנחנו נכנסים, יכולה להפוך להיות לרועץ, והאדמה, והארץ, והקרקע, והלאומיות, והכוח, יכולים להפוך אותנו לבדיוק ההפך. איך אומר אותו אברבנאל, שכבר הזכרנו, אני חושב, יותר מפעם, אברבנאל אומר על האבנים שבונים, בפרשת כי תבוא כתוב שכשעוברים את הירדן אז ישנה מצווה, והקימותה אבנים גדולות וסדתה אותן בסיד וכתבתה עליהן, שם צריך לכתוב את משנה התורה, את דברי התורה. אז הפרשנים תמיד אומרים והקימותה אבנים גדולות זו מצווה. יש מי מבין מוני המצוות שמנה את זה כמצוות עשה. אומר אברבנאל חידוש אדיר, בכלל לא כך צריך לקרוא את הפרשה. כשאתם תעברו את הירדן והקימותה אבנים גדולות, זו בכלל לא מצווה, זו עובדה. מה פירוש זו עובדה? זו עובדה פסיכולוגית פשוטה. תראה לי עם שניצח ועבר את הירדן, זה לא מקים אנדרטות גדולות. אנחנו בנינו, אנחנו ניצחנו, אנחנו עשינו, אנחנו, אנחנו. למה לא? זה טבעי. אני לא מבקש מכם לשנות את הטבע. אתם תשתנו כשתעברו את הירדן ותרצו להיות קרקעיים ותקימו מצבות גדולות ואבנים גדולות. אבל אני אגיד לכם מה ישאיר אתכם עם ישראל. כשתעברו את הירדן והקימות אבנים גדולות, עד כאן תיאור עובדה, ברבנל, לא מצווה. אז וכתבת עליהן את כל דברי התורה. ברבנל כל כך יפה. אתם תעברו את זה. למה תעשים? אתם תבנו אבנים גדולות. כל עם. אבל מה יבחין ביניכם לבין כל זה? אתם תגיעו לשם, תמצאו בתים מלאים כל טוב, ובורות אשר לא חצבת. אבל מה יקרה? זה החשש הזה. עד שאתה מפקד עליי את בניי, קוד בניי עליי, הם הולכים לעבור נישה, הם הולכים לעבור ספר, הם הולכים לעבור לצורת השגחה אחרת. הם יוצאים ממידת דור המדבר. צריך סדר חדש, הפנמה חדשה, הבנה חדשה בעבודה. מה עושים כדי שהם ימשיכו להקריב קורבנות כל יום, ערב, בבוקר? גם בלי לראות את ההשלכה בלי. איזה פשטות ואיזה עומק בדברים האלה שהנציב קובע לך. איך דואגים לזה? הנה אני מצמיד לך את צוות בני ישראל ואמרת להם קורבני לך מלישראל. זו בחינה אחרת לגמרי ממה שהקרבתם יום יום במשכן כשהייתם במדבר. זה סיפור חדש. זה מה שכוסף משה. הוא כוסף על פקודי החיל כדי לוודא בצוואה האחרונה שלו, באחת הצוואות האחרונות. אני יודעתי כמו רוב הצוואות של השנה הרבה. יד נראה עוד אחת כזה. אתם תזכרו מהי המגמה. כי צריך להבין כאן, זה אולי משפט מסוכן כזה. אם לא המגמה המוסרית שבגינה אתם נלחמים בארץ הזאת, אז המלחמה שלכם היא אוטומטית לא מוסרית ולא צודקת. אין שום סיבה שתהיו פה חריגים, שונים, הפוכים מכל הסביבה הסובבת. יש מקומות שנראים הרבה יותר מתאימים לעם הזה, למדינה הזאת. הגעתם לכאן כדי להוביל מהלך לא פרטי, לא לאומי, אוניברסלי, של אור לגויים, של חינוך אנושי, כמו שקראנו לזה בשבוע שעבר, של עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. במהלכי המלחמה שלכם עם מדיין, מה אתם זוכרים ומה אתם שוכחים? זה נכון גם למהלכי השלום שלכם. מה אתם זוכרים ומה אתם שוכחים? האם המגמה זכורה כל הזמן? אתם זוכרים על מה המלחמה? המלחמה היא על בלעם, המלחמה היא על הפאור, המלחמה היא על בנות מואב? שלאט לאט זו מלחמה על המציבה הגדולה שאתם תבנו לכבוד העם המנצח שחזר להקים פה בית עם כוחות חזקים. על מה אתם לוחמים? כל כך רחוק מאותו ניסיון להעמיד את משה באיזה אור אפל חלילה בשנה ה-40 בסוף חייו, הוא כבר ממהר לכעוס, זקן מדי. יודע להתמקד בדיוק בנקודה שכל פעם שנשכח אותה בשפה צברית יעיפו אותנו מכאן. והנקודה הזאת שעליה הארץ מקיאה את העם, הנקודה הזו היא הנקודה שמשה חוזר עליה כל הזמן. דור באי הארץ הוא הפתיחה להשגחה הנסתרת שצריך בה דברים חדשים. עסקנו בשנים עברו באריכות בפרשת בני גד ובני ראובן. מי שזוכר את העיסוק בפרשת בני גד ובני ראובן זוכר שזה אותו המהלך. גם שם משה רבינו שומע את בני גד ובני ראובן וכועס עליהם מאוד. האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. הוא פתאום יוצא מקהיליו עד כדי כך ואומר לבני גד ובני ראובן, והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים. הוא אומר לבני גד ובני ראובן, אתם חוזרים לחטא המרגלים. ועומדים שם הפרשנים, בעיקרם העקידה, ברבנל, אחרים, ותמהים, משה רבינו, הרי עוד רגע התברר שהיה פה בסך הכל מה שנקרא misunderstanding. הייתה פה אי הבנה, שתי דקות ברור, הכל הסתדר. סך הכל הם חלוטים. הם אומרים, אנחנו נעבור חלוטים לפני בני ישראל, על מה, מה, מה רעש? למשה רבינו באמת אחר כך אומר, טוב, באמת, אם זה כמו שהתכוונתם, אבל הוא לא אומר רק אם זה כמו שהתכוונתם. הוא עושה להם תנאי בני גד ובני ראובן, הוא מעמיד עליהם את אלעזר ואת יהושע, ושם הריבים, ואומר עוד פעם תנאי בני גד ובני ראובן, ופתאום הוא מביא להם פקחים, בדמות חצי שבט המנשה. איתם הוא לא עושה תנאים, אותם הוא מביא לשם מוכן, אחרי כל המסע ומתן, מקבלים הכל. ואנחנו לא מבינים מה הוא רוצה. והוא רוצה שם את אותו הדבר, הערכנו בזה פעם בעריכות, ומי שיעבור על זה בפרשה יראה כמה זה מדויק. הוא מעריך מאוד את בני גד ובני ראובן, אבל הוא מפחד מהם מאוד בו זמנית. בני גד ובני ראובן יש להם מקנה רב. התורה לא משתמשת הרבה פעמים בסופרלטיבים, בהגזמות. במקרה הזה כן. לבני גד ולבני ראובן היה מקנה רב עצום מאוד. כך בתחילת פרק למד בפרשה שלנו. עצום מאוד. הם מבקשים להישאר בעבר הירדן המזרחי. שרבינו מבין בדיוק מה זה אומר. הם באמת התכוונו, מסביר העקדת יצחק, שהם קודם כל ייכנסו לארץ ויגמרו את המלחמה וילכו בראש הלוחמים. והם אכן יעשו ויבצעו את המלחמה בעבר המערבי של הירדן ויסייעו לכל עשרת השבטים האחרים. אבל מראה העקידה בתוך הפרשה, מילה אחת הם לא אמרו. הם דיברו על היותם חלוצים העוברים לפני המחנה. ומשה דורש מהם להיות חלוצים לפני השם. הוא דואג שהפרידה הזאת בין עבר הירדן המזרחי לעבר הירדן המערבי תהיה פרידה בין שתי תרבויות. בין שתי מנטליויות של מי שכן שייך לעבודת השם ומי שלא שייך. הוא דואג שהנהר הזה של הירדן המפריד בין בני גד ובני ראובן לא רק יהיה מפריד גיאוגרפי, אלא יהיה מפריד בין אנשי המקנה, אנשי הביזנס, אנשי האושר, אנשי המקנה העצום, לבין היהודים בצד השני של ירושלים, של המקדש. מזה הוא דואג. כשיחלקו את הדברים בספר יהושע, ובני גד ובני ראובן יסיימו את הפעולה בדיוק כמו שהם התחייבו, הם ישובו לעבר הירדן המזרחי, ויקומו עליהם תשעת השבטים ומחצה, ויבקשו ליצור מלחמה, מלחמת אחים ראשונה, שנמנעת ברגע האחרון. ובמלחמה הזו הם יבקשו להילחם, כי הם שמעו, כך מספר יהושע, שבעבר הירדן המזרחי הקימו מזבח גדול מאוד, גם כן עצום, מונומנט, הכל אצלם גדול.